אז מה הדבר שהכי חשוב לדעת בהאכלת תינוקות?
אני מתייחסת אליה כמו שפה, וככזו אני מבינה שבעצם יש פה איזושהי למידה משותפת של שני צדדים, של התינוק ושל הצד שמאכיל אותו. ונקודת המבט הזאת היא בעצם מחברת אותי למקומות היותר עמוקים של מה זה תקשורת ומה זו שפה ואיך מייצרים מצב שבו שני הצדדים מבינים אחד את השני ולא נתקלים כל הזמן באיזשהו קצר של חוסר הבנה או חוסר תאום בסיטואציה. אז אם נסתכל על זה כשפה, נראה לי שכולנו למדנו שפה כזו או אחרת, כולנו כנראה גם היינו באיזושהי סיטואציה של שפה לא מובנת, נגיד הגענו למדינה חדשה והרגשנו שאנחנו צריכים רגע להתאקלם וללמוד את הדבר הזה, וכשאף אחד לא היה לידינו, פתאום הצלחנו לייצר סימנים ותקשורת ברורה כדי שגם הצד השני יבין אותנו.
מעניין מאוד, זאת אומרת זה הרבה מעבר לאוכל, זו ממש שפה.
זו שפה, זה יחסים, זה מערכת יחסים שלך עם עצמך כמאכילה, של הילד שלומד את האכילה, של הדיאדה שנוצרת.
מאוד מעניין, אז בואי נתחיל ונשמע על זה.
בכל יום אנחנו מקבלים כ-200 החלטות שקשורות לאוכל, אבל מחקרים מראים שאנחנו לא מודעים ל-90% מהן. זו גם הסיבה שמחקרים מצאו ש-95% מהדיאטות נכשלות, משום שהן עוסקות במה לאכול, במקום באיך לאכול. וזו המטרה של הפודקאסט הזה, לתת את כל המידע והכלים כדי שתוכלו סוף סוף להקשיב לגוף, ולהזין אותו במה שהוא רוצה וצריך. אני דוקטור שירלי הרשקו, מומחית בתזונה וקשב, מרצה באוניברסיטה העברית. המחקר שלי זכה במקום הראשון בעולם, בעקבותיו פיתחתי את שיטת תזונה קשובה. אותה אני מלמדת כיום וגם כתבתי עליה ספר ויצרתי קהילה בפייסבוק, כי זו הדרך לאיכות חיים אמיתית. ועכשיו, בואו נצלול לפרק.
ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפודקאסט תזונה קשובה שמביא ידע תיאורטי ומחקרי לצד כלים וטיפים מעשיים כדי לאכול בצורה שהיא בריאה ונכונה יותר עבורנו. אני לעולם לא אשכח את שלב הטעימות עם הבכורה שלי למרות שעברו כבר 14 שנה. למרות כל הידע שהיה לי בתזונה מצאתי את עצמי חסרת אונים ונגררת לכל מיני דפוסים שהבטחתי לעצמי שאני לא אעשה, כמו למשל להתעצבן עליה שהיא לא אוכלת או להכריח אותה כזה. יש כל כך הרבה לחץ סביבתי על השלב הזה, וגם בתור אימא זה כזה תמיד נתפס כאחד הדברים החשובים והמהותיים להזין את הבת שלי, ולכן היה לי ממש חשוב להקליט את הפרק הזה היום, כדי לעשות סדר לכל האימהות וכל התינוקות בשלב החשוב הזה. אני ממש מאמינה שהידע והכלים יכולים להפוך את הקערה על פיה, מה שנקרא תרתי משמע, ולעשות את ההבדל הזה בין סיוט מהארוחה להנאה מהאוכל, ואפילו למנוע הפרעות אכילה עתידיות או קשיים נוספים. ובשביל זה הזמנתי אלינו את המומחית עדי אפרתי רסולי, שהיא דיאטנית קלינית ובעלת המתכונייה, ואני עוקבת אחריה כבר שנים. אז שלום עדי, ותודה שהגעת.
תודה רבה, ואיזה זכות וכיף להיות פה.
ממש, ממש, יש לך כל כך הרבה מה לתת, אבל אני רוצה ממש להתחיל ולשאול אותך משהו הכי הכי בסיסי, באמת בשאלת פתיחה דיברת על השפה, על היחסים, אפילו על איך ההורה עם האכילה שלו, איך זה משפיע על התינוק, אז מעניין אותי לשמוע יותר, איך התזונה מתקשרת ליחסים עם הילדים ועם עצמנו?
אז בעצם הזנה זה התקשורת הראשונית שנוצרת בין אימא לתינוק, בין אם היא מזינה בהנקה או בין אם ההורים האכילים בבקבוק. לשיחתנו אנחנו לא נפריד היום בין הדברים, ובעצם נתייחס לזה שזה איזשהו צורך גופני שתינוק מיום לידתו יכול להביע אותו, לוקח לו ככה קצת זמן ללמוד את התחושה הזאת, ולאט לאט ככל שאנחנו מחדדים את השמיעה, את השמיעה ההורית, אני ממש זוכרת את הבכי הראשון בתינוקייה של הבת הבכורה שלי, זה כמו חתימת קול כזו, ואותו דבר גם באכילה, זאת אומרת לתינוקות יש את היכולת לתקשר את הרעב שלהם ולייצר איזשהו מסר שאומר אני רעב לצורך העניין. אם הם מקבלים תגובה קשובה כזו שאומרת אוקיי, הבנתי אותך, עכשיו אני יכולה להגיש לך מזון, אז מתפתחת פה שפה ותקשורת יציבה ובריאה. אבל אם אני כהורה חושש או חוששת שאני לא אזהה את הסימנים של התינוק שלי, שאני לא יודע בדיוק מה הוא רצה, ואני מקדימה צורך, זאת אומרת, אני מציעה לו אוכל ואני אומרת, בכל רגע אני אציע אוכל ומדי פעם הוא ייקח. אז אני עובדת בסגנון שהוא כזה שונה והוא לא מייצר איזשהו מצב שהוא ממש רספונסיבי, זאת אומרת, בקשה של תינוק שמקבלת מענה מהמאכיל שלו. אז זה בעצם הבונדינג הראשון, זאת אומרת, היכולת הראשונה של ילד לפתח פה איזושהי תקשורת סביב הדבר הזה, שתבוא לידי ביטוי באופי היחסים שיכול להתפתח על זה.
זאת אומרת, חשוב לחכות שהתינוק, שהילד יגיד שהוא רעב, ואז לתת את המענה של האוכל, לא כל הזמן להציע ולהיות שם באיגון.
נכון, זה לא בסתירה להנחיות שמדברות על הענקה לפי דרישה, או הזנה לפי דרישה בחודשי החיים הראשונים, שלא יתפרש אחרת, אני לגמרי בעד, אבל אני מאוד מאוד רוצה שזה יגיע כי עלה צורך. כי כשאין צורך, אז לא מתפתח איזשהו תקשורת יציבה. זה מתפרש כמו איזשהו ניסיון, מנסה, 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 מדי פעם זה מצליח.
זה ממש חשוב מה שאת אומרת, כי כאילו אינטואיציה, זה לא מספיק נתפס העניין הזה, למרות שזה הכי גיוני בעולם, יש לנו תפסי רעב וסובה, ומתי שנוטט על רעב, זה אומר שאנחנו צריכים לאכול, אבל יש מין בתרבות כזה, מין מנהג שכל הזמן להציע, זה אפילו בכל מקום שאנחנו הולכים, אנחנו גם רואים אוכל שחלילה לא נהיה רעבים, ולא נהיה באיזושהי מצוקה, שאין אוכל לידינו שאנחנו יכולים מיד לאכול, וזה באמת גם גורם, גם בגיל יותר מבוגר, להרבה יותר אכילת יתר, הפרעות אכילה ודברים, או אכילה לא בריאה,
נכון.
בגלל ההצעה הזה.
אני אגיד שאצל תינוקות, בניגוד למבוגרים, שאתה ברוב הסיטואציות, אם יהיה מולך אוכל, אז יכול לגרום לך לאכילה עודפת. אצל תינוקות, הצעת יתר יכולה לגרום דווקא לאיזושהי התכנסות והתרחקות מהאכילה. כי בניגוד אלינו, שאנחנו אוכלים חברתיים, אז כשאני מדברת על חודשי החיים הראשונים, כשהתינוק הוא בעצם עדיין כמו צימוד, כמו יחידה אחת עם ההורה שלו, עם המאכיל, אז בעצם הוא מאוד מאוד קשוב, יחד עם זה שהוא כמו יחידה אחת, הוא גם מאוד מאוד קשוב לצרכים הגופניים שלו. ואם לא עלה פה צורך והציעו לי אוכל, אז אני לא מעוניין באוכל הזה, כי אני לא צריך אותו. ואז לאט לאט הדבר הזה שנחווה אצל ההורה כסירוב, הילד שלי סירב לאכילה, מתחיל לייצר איזשהו ריחוק בין הדיוק של הצורך של התינוק לעומת ההצעות של ההורה, שזוכות עוד פעם ועוד פעם לסירוב. עכשיו, יש לך ילדים יותר גדולים, אז את יודעת שכשהילד שלך אומר לך כל הזמן לא, הרבה פעמים כהורה זה גורם לך להציע לו דווקא יותר.
כן.
וזה איזשהו פרדוקס כזה, כי ברגע שהילד אומר לא, אני מאוד מאוד רוצה לכבד את הסירוב שלו, ולא להציע שוב ושוב, כדי לא לייצר איזושהי התרחקות רגשית או מנטלית של התינוק מהסיטואציה הזו.
אז דבר ראשון חשוב שאנחנו כבר לומדים, אז באמת לא לבוא ולהציע כל הזמן, אלא לחכות ולראות סימני רעב וסימני רצון לאוכל פשוט.
נכון, שהרבה הורים מתקשים בלזהות אותם, ואחד הטיפים היותר ישימים בעיניי זה לשאול הורה, האם הילד שלך מתעורר בלילה מרעב? במרבית המקרים, ובטח אם אנחנו מדברים בתחילת החיים, אז ההורה יגיד כן. אז אני אומרת, קחו את הפלאפון, תקליטו בוואטסאפ איך נשמע הבכי של רעב, כי בתוך היום, באומס המחשבתי וכל עומס שהוא רגשי מחשבתי שלנו כהורים, לפעמים הכל נשמע לנו דומה. אבל אם אני מצליחה לבודד, ואני יודעת להגיד, או הורה יודע להגיד שבלילה הילד שלו בוודאות מתעורר ברעב, אז קחו את המידע הזה ותשתמשו בו, תקליטו אותו, תאזינו ותוכלו ללמוד איך נשמע הבכי של רעב.
ממש להבין את השפה.
כן.
טיפ מעולה. אז באמת זה דבר אחד שקשור למערכת יחסים, ואיך שמה מתקשר כל המקום של ההורה עם האכילה שלו, ואיך הוא מביא את זה מול הילד.
יש מודל מאוד מעניין של אלין סאטר, שהיא כותבת הרבה על אכילה, ויש גם הרבה כתיבה מתורגמת שלה בעברית, ומדברת על מודל חלוקת היחסים באכילה, וזה בעצם מודל שלא משנה באיזה גיל אני אתייחס אליו, הוא יהיה רלוונטי ונכון. אז בחלוקה הפשוטה, על פי המודל שלה, כל מה שקשור להרגלי האכילה והמגוון התזונתי שאני מגישה בבית, קשור אליי כהורה, והבחירה של הילד שלי זה מה וכמה הוא אוכל מזה. אני כמובן מדברת על ילדים שכבר עברו נגיד את שלב הטעימות, או כאלה שכבר אני לא מדברת רק על חלב ואמות עמל. אז במודל הזה, אם אני מצליחה כהורה לשמר את הגבולות שלי, ולא להיכנס לתוך המרחב של הילד שלי, כמו להגיד לו, בוא תיקח עוד ביס, או לא יכול להיות שאתה כבר שבע, או אבל לא אכלת ירק, או לא אכלת חביתה, או לייצר שם איזושהי התערבות בתוך המרחב האישי שלו, אם אני שומרת על המודל הזה, ומזכירה, ההרגלים והמגוון התזונתי שאני כהורה הגשתי, הם התפקיד שלי, אז אני מצליחה לשמר מערכת יחסים שהיא יציבה וטובה וברורה גם לצד השני, לצד של הילד. אבל אם אני נכנסת לתוך הצלחת שלך או של הילד שלי, אז אני תמיד מדמה את זה. אני אומרת, זה כמו חפץ מעבר, זה כמו מרחב פרטי, צלחת של ילד, זה לא משהו שמישהו יכול להתערב בתוכו או להיכנס אליו, כי אם נכנסים אליו, אז ילד שוב, הוא מסתגר, מתרחק, ומייצר איזושהי דינמיקה יותר מתוחה סביב הסיטואציה הזאת. בסוף אכילה זה צורך, זה חיים. ולכן, כהורים, אם רק נזכור את הדבר הזה, אז כמו שינה וצרכים של פיפי קקי ואוכל, הוא גם כזה. זאת אומרת, זה לא משהו שאני צריכה לעודד את הילד שלי לעשות, זה אמור לקרות באופן טבעי.
את יודעת, תוך כדי שדיברת, אז פתאום נזכרתי שהיום בבוקר הכנתי טוסט לבת שלי, והיא יצאה ואמרתי, אקחי את הטוסט, והיא אמרה לי, לא, אני לא רעבה, אני אוכל אחר כך, אז אמרתי, אקחי רק חצי, ואני אומרת לעצמי, למרות שאני יודעת שאני לא אמורה לעשות את זה, זה עדיין יוצא, אז מה פנית אפשר לעשות כאן?
אז גם אני הייתי שם היום בבוקר, כשהבת שלי יצאה מהבית עם יוגורט ובננה עד 3, בידיעה שהיא חוזרת רק ב3, והבנתי ששוב, זה כל הזמן הדיבור העצמי הזה שאנחנו צריכות לעשות לעצמנו, של להכיר בעובדות, שברגע שאני רוצה יותר, אז היא עלולה בשם הדיוק העצמי שלה, או בשם הרצון שלה להביע דעה, להתנגד יותר ויותר, ואז אנחנו במקום להרוויח בסיטואציה הזאת, אנחנו יוצאות כנראה מופסדות, כי גם זה לא קרה הדבר שרציתי שהיא תיקח יותר אוכל, וגם יש איזושהי תחושה שהתערבתי לה. אבל בגילאים הצעירים, אני חושבת שזה פוגש, שאלת ככה, איפה קשורה מערכת היחסים שלי עם אוכל במפגש עם הילד שלי. אז אני חושבת שזה פוגש, הרבה פעמים אני פוגשת הורים בתחילת דרכם, שפעם ראשונה שהם נכנסו למטבח, זה כשהילד שלהם נולד. הם לא בישלו קודם, הם הזמינו, בטח אם אני מדברת על הורים בשנות ה-20 וקצת לחייהם, שאולי בילדות שלהם כבר היה וולט, או כל רשת משלוחים אחרת. אז באמת, הכניסה למטבח מעוררת בהם המון המון דברים, שקשורים לניקיון, שקשורים למה הם אוהבים או לא אוהבים לאכול, שקשורים לכמה טעים תצא המנה שלי. זאת אומרת, ההתמודדות אל מול הקליינט הראשון, שזה הילד הבכור, הסטאג'ר, היא יכולה להפעיל המון המון דברים שקשורים בכלל להורה, וליחסים שלו עם העולם, עם ההתארגנות או עם אוכל.
נכון, באמת שהגעת ופטפטנו קצת, אז סיפרת על אימא שיש לה ילדה שמראה סימני בררנות, ושבעצם זה נובע גם מהמקום של האימא עם הקושי שלה מול לכלוך באוכל.
אני אגיד שנייה שבררנות היא מהלך, אפשר לקרוא לו כמעט נורמלי, בהתפתחות טבעית של ילדים, בערך בגיל ככה שנתיים, אנחנו נראה איזשהו צמצום של התפריט, שקשור הרבה לתבניות מחשבה והפרדות שאנחנו מעודדים את הילדים שלנו לעשות. למשל, תפריד את הקוביות לצבעים, תמיין את כלי התחבורה לשייט ימי או על גלגלים. בעצם אנחנו מעודדים אותם למיין, ואז הם ממיינים גם אוכל, שזו סיבה אחת לזה שאנחנו נראה איזשהו צמצום ככל שהקוגניציה וההתפתחות שלהם עולה. ועוד סיבה זה שבעצם בטבע שלנו, אם היינו גרים בג'ונגל או ביער, אז סביב גיל שנתיים היכולת המוטורית שלנו משוכללת מספיק כדי שנתרחק טיפה מההורים, וזה השלב שבו הפה שלנו הופך להיות יותר זהיר. זאת אומרת, אנחנו כבר לא מכניסים כל דבר לפה, כי אנחנו מבינים, הטבע מגן עלינו. היום ילדים בני שנתיים לא מסתובבים בלי הוריהם, ואנחנו לא באמת חיים בג'ונגל, אבל זה איזשהו מנגנון אבולוציוני שעדיין קיים. אז כשהדבר הזה מתחיל לקרות באופן טבעי אצל ילדים נגיד בין שנה וחצי ל3, אם ההורה פוגש עם האתגרים שלו סביב ניקיון, סביב הרצון שלו לאכול בשעות שהילד אוכל, אם זה מפעיל את הטריגרים או את האתגרים של ההורה, ולצורך העניין ניקח דוגמה של ילד נגיד בן שנתיים, שמתחיל איזושהי בררנות, והאימא שלו גם לא מאוד אוהבת לאכול, וגם לא מאוד אוהבת לאכול בשעות שלו, וגם לכלוך מפריע לה, אז כל הדבר הזה בעצם כמו מאיץ את הפוטנציאל הבררני.
אז אני חושבת שקודם כל ממש חשוב לדעת העניין הזה שבאזור באמת גיל שנה וחצי, שנתיים, יש את שלב הבררנות הטבעי ולא צריך להילחץ מזה, שילד פתאום לא אוכל ולא יאכל יותר, אלא זה באמת שלב טבעי, אבולוציוני, וזה בסדר לשחרר וככה לא להילחץ שאין שם מספיק אכילה של כל רכיבי המזון עבר, שזה ממש שלב התפתחותי, ואחר כך באמת להסתכל גם איזה מקום אני כהורה מביא מול האוכל, כי כל כך אי אפשר להפריד בין איך שאני אוכל ואיך שאני מתייחס לאוכל, לבין איך שבסוף הילד שלי יסתכל עליי ויוכל בעצמו, זה ממש סימביוזי שם העניין הזה.
יש המון ילדים שפשוט לא רואים את ההורים שלהם אוכלים. זאת אומרת, אם אני מדברת על גיל ההתבגרות, אז זה יותר קל לנו אולי להבין, כי גם ככה גם הילדים פתאום בורחים עם האוכל לחדר, אבל אפילו כשאני מדברת על ילדים צעירים, בגילאים הקטנטנים הרבה הורים יבחרו לאכול כשהילד ישן, נגיד אם הוא בן 5 חודשים, 7 חודשים, אז עד שהוא כבר נרדם, אתה רוצה לאכול בשקט, בנחת, ואז הם גדלים, ואז ארוחת הערב הופכת להיות כמו איזה מסע מלצור מורכב, ואתה אומר, אני אוכל אחרי שהם ישנו, אבל זה קצת כמו חדר כושר, זאת אומרת, אתם כהורים, אתם משאב בתוך הבית, ואם אתם לא משתמשים בעצמכם ככזה, אז המגוון שהילד מקבל, זה המגוון שהילד אוהב. נגיד הוא אוהב חביתה, אז הוא יקבל חביתה, אבל הוא לא רואה ביצה קשה, הוא לא רואה טונה, הוא לא רואה קטניות, כי הוא לא אוכל אותם, אז אנחנו גם לא מגישים אותם, וזה כמו גלגל שמזין את עצמו. אז כל אחד בבית הוא משאב, כל ילד, כל אח, כל הורה, הברירן ביותר שיהיה, הוא עדיין רלוונטי וחשוב שהוא יהיה בתוך השולחן. והדבר השני שאולי חשוב זה באמת לזהות מה הדבר הזה שמלחיץ אותי, מפריע לי, מפעיל אותי, ואז לתת לו מענה ספציפי, כמו לשים יריעת פלסטיק מתחת לכיסא של הילד אם זה נורא מטריד אותי לכלוך, או לאכול במרחב שפחות, אני פחות חרדה שהאוכל יעוף לספה אם אני אוכלת נגיד במיד, זאת אומרת להתאים את האכילה של הילד לאתגרים שלכם.
זאת אומרת, האכילה המשותפת הזו היא מאוד מאוד חשובה, אין מה לעשות, אנחנו גם יודעים מעולם הפסיכולוגיה שדוגמה אישית בסוף אין לה תחליף, אז באמת להשתדל לאכול ביחד ולהתאים פתרונות לבעיות שלנו.
נכון, וגם לשים אותם רגע על השולחן, כי אנחנו לא אשמים בבררנות של הילדים שלנו, אבל יש לנו את הזכות להרחיב את המגוון שלהם, או את הפוטנציאל לצמצם אותו. זאת אומרת, אני אף פעם לא חושב שהורה אסטניסט הוא הורה שגורם לילד שלו להיות בררן, אבל ברגע שאתה מודע לצורך שלך בניקיון, אז רק תמצא את האמצעים שזה פחות יפריע לך. אז תצא ותאכל בפיקניק, או תאכל במרפסת, או תעשה את זה במרחבים שאתה מסוגל להם.
ואיזה עוד אתגרים את רואה ככה שמגיעים אלייך בעיקר לקליניקה? דיברנו יותר על בררנות, אבל איזה אתגרים נפוצים הורים מתמודדים איתם, עם האכילה של הילדים שלהם?
אז אני חושבת שבאמת אחד זה החוויה הראשונית שלהם, שקשורה להתנהלות, או בכלל, המפגש הראשוני עם מטבח, אז אתה רואה קושי בהתארגנות, שהוא כביכול לא תחום העיסוק שלי, אבל הוא מאוד מאוד רלוונטי, ואז היום יש שפע של פתרונות, שאפשר ממש להכיר אותם ולהרגיש בנוח איתם, כמו לצורך העניין, קטניות שכבר מוכנות לאכילה, או אפילו הסלק שמוכרים בוואקום, זאת אומרת, בשביל שאני אקלף סלק, ארתיח אותו בסיר, אחכה שהוא יתרכך, אני רוצה לדעת שהילד שלי אוהב את זה. ויכול להיות שאני לא אעשה את זה, ואז אני נמצאת באיזשהו מלכוד, כי אני לא עושה את זה, ואז הוא גם לא רואה את זה. אז תייצרו לעצמכם קיצורי דרך שרלוונטיים עבורכם. כמובן שאם אתם אוהבים את המטבח, שוחים במטבח, אז לא צריך את קיצורי הדרך האלה, אבל קיצורי הדרך הם טובים ולגיטימיים כדי לאפשר מגוון. אז יש את הנושא של ההתארגנות, יש את הנושא של הבררנות, יש את הנושא של חטיפים ומתוקים בתזונת שהגיל הולך ויורד, זאת אומרת, אנחנו רואים את זה פוגש ילדים יותר ויותר צעירים, וזה אתגר, זה אתגר גדול, אני חושבת שאנחנו חיים בעולם של שפע על כל רבדיו, שפע של מסכים, שפע של סוכרים, שפע של מזון ארוז, לא כל המזון הארוז הוא רע, אפשר פשוט להשתמש בו בחוכמה, ואני חושבת שהדבר המרכזי שאני ככה יכולה להציע להורה לעשות זה לייצר לעצמכם הגדרות, כי למשל ההורים אומרים, אם ילד אוכל כדור תמר שהכנתי בבית, האם זה נקרא שהילד שלי אכל ממתק או לא? אבל התשובה היא לא אצלי ולא אצל אף אחד, התשובה היא אצל אותו הורה ואיך הוא יגדיר את זה. ולכן ההגדרות האלה הן חשובות כדי שהיחסים או התקשורת שלכם אל מול הילד כשהוא בא לבקש עוד משהו מתוק, אז לא תצטרכו כל פעם לפתור איזה מטריצה מורכבת של האם כדור תמר נכנס בהגדרת ממתק או לא. תארגנו רגע לעצמכם את המחשבה, תבדקו מה הגבולות שלכם, כמה אתם הייתם רוצים שהילד יאכל, ואז התשובות ייצאו יותר עקביות, יותר הגיוניות עבור הילד.
כן, אני מאוד מבינה את זה, אני לפעמים רואה הורים שהילד בא ושואל, נגיד, אני יכול לקחת עוד שוקולד, ואז הם ממש, ממש פותרים מטריצה, הם מתחילים לחשוב עם עצמם, רגע, מה הוא אכל? זה כן ממתק, זה לא, כמה הוא אכל? ממש התחברתי לעניין של המטריצה, ובאמת ברגע שאתה נותן לעצמך כלים ברורים, נגיד, למשל, כל יום ב4 אנחנו יושבים, אוכלים ממתק בכיף, כל המשפחה, אז זה הזמן ממתק שלנו. אז מי נותן שקט כזה, שאתה יודע מה טוב לך למשפחה שלך, וגם אני חושבת שיש יש פה משהו שהוא מעבר למה אתה אוכל, הכדור תמר או משהו הארוז, אלא יותר למה שאתה משדר, שזה חשיבות אפילו יותר גדולה שלא לשדר את הלחץ הזה והאימה.
זה כמו, תמיד אני אומרת, זה יש כמו צ'קלקה כזאת מעל הראש, שמופעלת אצל חלקנו סביב אירועים מסוימים ביום, אז בבית שלי זה תמיד היה סביב השינה, כי אני אמרתי ששינה זה דבר בסיסי, אך לעולם לא הצלחתי לקיים את ההבנה הזאת שהילדים שלי יצליחו להירדם בכוחות עצמם, וכן, זה הוכיח את עצמו לצערי לאורך השנים בצורך שלהם בעזרה החיצונית, אז מאוד קל לי להבין למה הורים מתקשים במקום הזה של לסמוך על הילד שיש לו את הצרכים הבסיסיים, אבל אם לצורך העניין אני הורה שמאוד מאוד סומך על הילד שלי, הוא ילד מאוד מוטורי, הוא מטפס על כל מתקן בגן שעשועים, אני גם לא חוששת, אני נותנת לו את כל המרחב הזה, אבל באכילה אני הופכת להיות מאוד מאוד דרוכה, מאוד מתווכת לו הכל, מאוד מנהלת את הסיטואציה, אז הוא מזהה שזו גם נקודה שמפעילה ומופעלת אצלי. וילדים מאוד בקלות מזהים מתי יש פה הורה מבוסט, ומתי יש פה הורה שהוא נורא, נורא סוער, ואז גם התגובות שלהם בהתאם.
ממש ככה. ואמרת שגם עוד אתגר מרכזי, זה העניין של ההתארגנות במטבח, שאני נורא מזדהה עם זה, על כל זה כתבתי את הספר הרביעי שלי, תזונה קשובה, רק על התארגנות, זה חתיכת אישו, גם בגלל באמת כל העומס וכל הפיתויים, וכל הג'אנק ופסטפוד מסביב, וגם באמת בגלל שהורים לא תמיד שולטים במטבח, ויודעים ממש מה לעשות שם, ואיך להתנהל, ובאמת נתת כבר טיפים, שמאוד יכולים לעזור, זאת אומרת, למצוא את הקיצורי דרך, את הדברים האלו שיהיו יותר זמינים לנו. יש עוד איזה שם?
כן, יש לי עוד מחשבה בהקשר הזה. בסוף זה הסיפור שאני מספרת לעצמי. אז אם אני פוגשת אימא שחשוב לה מאוד מאוד הסדר והארגון, ובתפיסה שלה ארוחה זה מנה שיש בה משהו מבושל, וצלת אוריך קצוץ, זאת אומרת, יש לה איזה שהם תפיסות על מה זו ארוחה, מאוזנת או שלמה. ואז היא אומרת לי לדוגמה, אבל אצל ההורים שלי אני לא יכולה להפיק ארוחה כזו שלמה. אז אמרתי לה, אני לא צריכה להפיק ארוחה, אני יכולה לפתוח את המקרר ולהוציא לחם, גבינה ופרי או ירק ותהיה פה ארוחה. זאת אומרת, אם אני אספר את הסיפור עבור עצמי בצורה יותר פשוטה, שהארוחה זה האופן בו יושבים, זה באיזה אופן האוכל מוגש לילדים, האם זה בצלחת שלהם, בסוגריים לא, או בהגשה מרכזית, כן, אני ממש ממליצה בעד, אז אם אני אבין שהסטינג יותר חשוב מאשר האם הכנתי עכשיו פשטידה או נתתי פרוסת לחם, אז יהיה לי קצת יותר קל. אז שוב, להכיר באתגרים שלי ובתפיסות שלי, ואז לתת להם שם מחודש, ריברנדינג כזה, לזה שבעצם ארוחה זה יותר הסטינג והאופן שבו הגשתי, כמו שאמרת, מאשר כמה מורכב היה לי להכין את זה.
זאת אומרת, להרחיב את האפשרויות של ההגשה של הארוחה.
כן, וגם לזכור שבסוף פשטידה לצורך העניין, שזו מנה שמצריכה ממני הכנה וזמן, אז יש בה את הקמח ואת המקור חלבון כלשהו ואיזשהו ירק או משהו כזה, וזה מקביל תזונתית גם לקריך. אז אני לא חייבת ללכת לאקסטרים של ההכנה והתרחה, בטח לא כשאני רק מתחילה לחוות את צעדיי הראשונים בהכנה או בהיענות של הילד שלי שאני בכלל בודקת.
אז בואי באמת נדבר על הצעדים הראשונים, שהם באמת הכי ככה מעוררים, אני חושבת, אפילו לחץ בעניין של, אוקיי, ילד הגיע לגיל 4 חודשים, מה קורה, מה עושים, אז אולי תספרי לנו קצת מתי מתחילים, איך רואים סימנים, איך אמורים להתחיל את כל השלב הזה של האוכל.
משרד הבריאות בשנים האחרונות, לשמחתי, כי רבה, החזיר את ההנחיות לגיל 6 חודשים. ולמה אני אומרת לשמחתי? כי בשנים שבהם דיברנו על 4 חודשים לשלב הטעימות, אז פגשתי אינסוף תינוקות שלא היו מוכנים לשלב הזה, והתחלה מוקדמת היא יותר מטרידה מאשר המחשבה של לפספס את הטיימינג. מאוד מאוד קשה לפספס סקרנות של ילד, מאוד מאוד קל להקדים. ושוב, אם אני מקדימה, והילד שלי עוד לא בשל, ותכף ניתן רגע את הסימנים לבשלות, אז אני עלולה למצוא את עצמי בסיטואציה שבה אני והוא לא מדברים את אותה שפה, כי הוא פשוט עוד לא שם, הוא עוד לא הגיע בכלל. אני באכילה נוהגת להתייחס כמו למין פירמידה כזאת, שבבסיס שלה יש מוטיבציה וסקרנות, כי זה הכוח המניע בעיניי בעולם לזה שמשהו יקרה וילד יוכל לבצע איזושהי למידה חדשה. אז גם במעבר למוצקים, אני רוצה לראות כחלק מהסימנים את הסקרנות שלו, וסקרנות זה לא ילד שמחייך אליי כשאני אוכלת. זה ילד שהגעתי איתו לשלב הלא נעים לי לאכול לידו. זה סקרנות מספיק נדרשת וחשובה, לצד העובדה שהוא גם הגיע לגיל 6 חודשים, שהוא מצליח להחזיק את פלג הגוף העליון שלו, בצורה שהיא מספיק יציבה, כדי שהוא יוכל, אם צריך חס וחלילה, להשתעל או לארגן את הבליעה כמו שצריך, ושהוא חוקר את הידיים שלו וחפצים עם הפה. כדי שלא נראה מצב שילד בפעם הראשונה שמה שנכנס אליו לפה זה אוכל, ואז הוא ככה מאוד מוצף וכזה, זה תחושה מאוד מוזרה. אז אם יש לי את כל הסימנים, כשהמוטיבציה וההתנהלות המוטורית של הגוף שלו, זה השלב שבו אני יכולה להגיד, אוקיי, הילד שלי יכול לצאת לדרך. זה יקרה רק אם הוא ראה אותי אוכלת.
אז אלו הסימנים, ואז איך אני מתחילה, מה אני נותנת, מה אני עושה?
אני זוכרת שהמטרה הראשונית שלי זה לייצר איזושהי חוויה, ומתוך החוויה תגדל הכמות והיכולת של הילד. שוב, אם אני מחברת רגע לפירמידה כזאת דמיונית, אז בבסיס מוטיבציה שתאפשר לי את הסבלנות ואת הסקרנות של הילד, ועל זה תתפתח המיומנות והכמות. אז בשלב החוויה הזאת אני בעצם רוצה להגיש לו מהאצבע שלי או מכפית מזון או תחון או שלא תחון. מה שחשוב זה לראות שיש איזשהו פידבק. אם הגשתי לו אצבע לכיוון הפה, אז אני רוצה לראות שהוא פותח את הפה, ולביס הבא אני אחכה שהוא כמו יפתח את העיניים או ירחן קדימה, יעשה איזשהו משהו שיותת לי שהנה הגיע הזמן לבא. אם הוא לא עושה את זה, אז אני אחכה ואני אמשיך לאכול בעצמי. אז בשלב הראשון, תשימו את הדעת שלכם רק על זה שאתם רוצים לייצר עוד ועוד בקשות לדרישה נוספת ממנו.
זאת אומרת, ממש לראות את העניין שלו.
נכון, בגדול זה הרבה יותר חשוב האיך מאשר המה. אני ממליצה להכיל בירקות שהם יותר קלים לעיכול. אני דואגת לבשל אותם או לעדות אותם, לקלף אותם כדי שמערכת העיכול תהיה נינוחה, כי אם לאורך הזמן ילד יזהה שמה שהוא אוכל או האקט הזה של אכילה מעורר גם חוסר שקט במערכת העיכול, אז בחוכמה גופנית רבה הוא עלוי להתקשות בשיתוף הפעולה שם. זה כמובן לוקח זמן עד שילד לומד את החיבור הזה, אבל זה יכול לקרות. אז אני מתחילה בירקות, עוברת לפירות, ואז מוסיפה גם אלרגנים כדי לייצר חוויה שהיא... מזונות אלרגנים פשוט יכולים לעורר איזושהי תגובה שהיא מאוד מלחיצה או עלולה להלחיץ את ההורה או את התינוק, ואני רוצה לדעת שהתחלתי רגע באיזשהו משהו טיפה יותר בטוח כדי לייצר שם חוויה טובה ורק עליה להתנסות גם במזונות אלרגנים.
ואיך אני יודעת שהגיע שלב לעבור למאכלים שהם יותר נגעים במאכלי אצבע?
היום באמת העולם המקצועי מבין שאנחנו רוצים כמה שפחות זמן להיות בשלב המחיות, אם בכלל. זאת אומרת, יש הורים שיתחילו ממש מלכתחילה במזון יותר גס. ברמה התחושתית, מזון תחון לייצר איזושהי אחידות בפה, איזושהי תחושה אחידה. ואנחנו רוצים ילדים שיש להם את היכולת להסתגל לכל מיני דברים משתנים. אז אני רוצה די מהר לעבור למזונות שהן במרקם גס, או ממש אוכל אצבע מה שנקרא. מה שאני צריכה זה בעצם לדאוג, כמו תמיד, גם במחיות, שהילד שלי יושב בישיבה בכיסא אוכל, גם אם הוא עוד לא מתיישב בעצמו. ההחלטה אם להתחיל במחיות או במזון גס, לרוב קשורה בהורה ולא בתינוק, בגלל שמזון גס יכול לייצר איזה שהם חששות מחליל החנק או שיעול תוך כדי האוכל, אבל בגדול תינוקות יכולים להסתדר עם מזון שהוא מה שאני קוראת לו מאיך, שזה בעצם שבערמת לשון הוא נמאך. אז תדמייני רגע חתיכת בטטה מבושלת, אם את מרימה את הלשון, היא נמאכת, לא היית צריכה לעשות שם עבודה מאוד משמעותית, כן יכולת לאפשר לילד או הילדה שלך להושיט את היד ולקחת את זה לבד. אז במזונות הרכים אני ממש יכולה להתחיל מהר ורוצה. כשאני אומרת מהר, זה אומר שאני אתחיל ככה שבועיים שלושה במחיות, ואז אתקדם במרקמים. לאפשר איזושהי פתיחות ותחושה משתנה בפה.
ומה באמת החשיבות של אכילה שהיא עצמאית, שהילד אוכל לבדו?
זה חשוב מאוד גם ברמת התחושה, גם של הפה וגם של הידיים. הידיים הם כמו המסננת שלנו לפה, אז מה שלא נעים לי ביד לא יגיע לפה. והרבה הורים מרגישים שהילד רק מואך ומואך, אז הם מפסיקים לתת לו את זה, והם חוזרים להאכיל בכפית. אבל אני אומרת, תתנו לו עוד ועוד ועוד, כי רק אחרי שהוא יחווה את זה, כל ילד זה כמובן משתנה, אבל אם הוא יחווה את זה, נגיד 10, 20, 30 פעמים ביד, וזה פתאום יתחיל להרגיש מוכר ובטוח, רק אז יגיע לפה. אז החשיבות של אכילה עצמאית היא קשורה לרצון של הילד, שהרבה פעמים בגיל 6-7 חודשים אנחנו לא נראה איזה חיפוש דרמטי לעצמאות, אבל ברגע שילד רוצה, ואני אצר איזשהו הגנבה של הכפית, נגיד, מכירה את זה שמגביעים את הכפית, ילד, אני מושיטה לו את הכפית, והוא מושיט את היד כדי לקחת את זה, ואז אני מגביעה טיפה את הכפית, כדי שבכל זאת אני אצליח לשלוט בכפית, אז אל תעשו את זה. אם ילד מסמן סימנים ורצון לעצמאות, תשתפו עם זה פעולה. כי פה הוא מרחב שצריך לאפשר שכפית תיכנס אליו, ולא, אנחנו לא יכולים לקחת את הזכות הזאת, זו זכות שילד צריך לתת לי. ואם ילד מזהה את הפה שלו כאיבר שהוא רוצה לחזק את השליטה סביבו, אני רוצה לאפשר לו את זה.
כל כך הרבה חשיבות של עצמאות בכלל עוברת כחוד השני בפרק הזה, כי באמת אני חושבת שזה הכל נובע מהנקודה המרכזית שאכילה זה משהו שהוא לא בשליטתנו בעצם, הוא בשליטה של הילד, ואם אנחנו ננסה לקפות אותה אז זה רק יעשה בעיות.
נכון, אבל צריך לזכור את זה ביחד עם הגאונות של הגוף, זאת אומרת, ילד ידע לדאוג לעצמו. אני חושבת שמה שמאוד מעורר חשש אצל הורים זה הפחד ש... אבל איך? איך הוא יגיד לי שהוא רעב? איך הוא יודע שיוכל מספיק? כל מה שכתוב נגיד על קופסאות התמל, על תרכובות מזון לתינוק, שכתוב איזשהו נפח ספציפי ואתה נורא מנסה להגיע אליו או לא לעבור אותו, תחשבו כמה זה משפיע לנו במסרים המודעים או הלא מודעים על ההתכווננות שלנו לאכילה. אני עשויה לחפש איזשהו נפח ידוע, אבל אני לא רוצה שתחפשו נפח ידוע, אני רק רוצה שתסתכלו על הילד שלכם, הוא יגיד לכם הכי טוב כן. כמה הוא צריך.
ממש ככה. ואיזה, נגיד, בעיות את נתקלת בהם יותר מכיוון, נגיד, הילדים באכילה, בשלבים הראשונים, ואיך כדאי, נגיד, להתייחס אליהם מצד ההורים?
כל סיטואציה אנחנו יכולים לתאר אותה משתי נקודות המבט של הילד או של ההורה, אז תנסו רגע לשאול את עצמכם, האם כשהילד שלי דוחק מזון החוצה, האם זה אומר שלא טעים לו? ואם אתם לא יודעים את התשובה, אז תבדקו מה קורה בביס הבא. זאת אומרת, אם הוא דחק, נגיד, דחיקת מזון זה שלב, אבל הרבה הורים מתרגמים אותו כדחייה. זאת אומרת, כאילו הילד לא רוצה את הדבר הזה, אבל זה בעצם פעולה מוטורית, כי הוא עוד לא יודע לעשות לגמרי את ההתארגנות. אז אם אתם לא בטוחים מה הילד שלכם אומר, בעיקר בהתנהלות המוטורית ובהתקדמות של הדבר הזה, תבדקו מה קורה בביס הבא. האם הוא פותח את הפה עוד פעם? ואז אפשר להסיק שהטעם היה לו טעים, זה אפילו היה לו נעים, הוא פשוט לא ידע את המיומנות. אז כשאני לא יודעת מה הילד שלי בעצם אומר, אני מחכה לפעולה הבאה. אם הילד שלי עכשיו זרק חתיכה, ואני לא יודעת להגיד האם זה הדיפה של המזון, או שהוא פשוט חוקר עכשיו את הגרביטציה, אני יכולה לחכות לראות מה הדבר הבא שהוא יעשה, ומידת העניין שלו. ולכן אני כל הזמן רוצה לשמר איזשהו מרחק ביני לבינו, כדי שהקריאות והאמיות והפניות יהיו שלו, ואז אני אקבל את כל התשובות, אני לא אצטרך לנחש אותם. אבל אם אני כל הזמן צעד לפניו, כל הזמן הביס הבא מחכה ליד הפה, אז קשה לי נורא להבין מה הוא אומר בעצם.
אוקיי, אז אנחנו ממש מתקרבות לסיום, ואני רוצה לשאול ככה כמה דברים קצת פרקטיים, למשל איזה עקרונות את חושבת שהם חשובים בבנייה ממש של התפריט של הארוחות של התינוקות שלנו?
ברגע שילד כבר אוכל ארוחות מבוססות, זאת אומרת שהוא מצליח לסבוע מהמזון הזה שהגשתי לו, ולא רק מחלב ואם או תמל, אז אני רוצה בעצם לייצר מצב שהגשתי ארוחה שהיא מגוונת, אבל לזכור שהוא לא בהכרח יאכל את הכל, מגוונת באבות המזון. הגשתי פחמימה, חלבון, שומן ומשהו טרי, פרי או ירק, אפשר להגיש גם פרי בתוך ארוחה כחלק מהארוחה, בטח לילדים שאולי לא אוהבים ירקות ואני רוצה עדיין שהם יקבלו מקורות טריים, אני אגיש גם פרי. אז התפקיד שלכם הוא להגיש את המגוון, הבחירה שלהם זה מה הם ייקחו מתוך הדבר הזה. אם ילד נגיד בגיל 10 חודשים, 11 חודשים, אוכל 2 או 3 ארוחות מוצקים ביום, אני מגישה את ההרכב ומבינה שבסך הכל הכללי הוא יצליח לצרוך את מה שהוא צריך, גם אם הוא לא יאכל ארוחות מאוד מלאות. אז כשאני בונה תפריט, אני לוקחת גם את ההרכב, גם את העדפות שלי, גם הקולינריות, גם ההתארגנות שלי במרחב, הניהול זמנים שלי, שוב, מבינה שאולי אני צריכה לקנות חלק מהדברים, או להיערך מראש, או להשתמש בפריזר, שזה המרחב המועדף עליי בבית, באמת, תקפיאו אוכל, זה מה שצריך לעשות, אין שום סיבה לעמוד כל יום ולהכין מחדש, בטח לא בתחילת הדרך.
וואי, אני ממש רוצה שתגידי לזה עוד משפט, כי אני כל כך רוצה להכניס את המקפיא לחיינו, ואנשים כל כך חוששים מזה.
אני חושבת שאנשים חוששים שני מכשירים במטבח, אחד זה הפריזר והשני מיקרו. עכשיו מיקרו זה גלים, זה תדר, הוא לא פוגע במזון, הוא רק מזיז מים, ואין שום בעיה להשתמש בו. פריזר הוא החבר הטוב של המיקרו, ביצה ותרנגולת. מה שקורה בפריזר למזון שכבר עבר בישול, שום דבר. אם בישלתם מרק, אז הוויטמין C גם ככה כבר הלך לאיבוד, אז תקפיאו את המרק, ולפני שהילד שלכם אוכל, תחתכו גם עגבניה והילד יקבל את הוויטמין C. אין היגיון מנטלי. ושוב, מנטלי זה באמת 80% מיחסי האכילה, זה מנטלי אם לא יותר. אין היגיון בלתרוח על מנה של 2-3 כפיות שילד אוכל בתחילת דרכו, או אפילו 10 כפיות או חצי, לא משנה כמה הוא אוכל, אין היגיון בלתרוח. היתרון הגדול של פריזר זה שזה מאפשר לנו גיוון תזונתי טוב יותר. כי אם הכנתי מנה שצריך ממני הערכות, כמו לקנות את הפרודוקטים או זמן, נגיד קציצות או לזניה או תבשיל עדשים שרציתי להנביט אותם קודם, תקפיאו אותם. וההחייאה, אפשר להחיות מזון על ידי מחוות או סיר, באמת בלי שום בעיה. אני חושבת שיש הרבה אנשים שזה נתפס ביניהם כפחות מזין, אז זה לא רלוונטי, לא מבוסס מדעית, בסדר, אפשר לגמרי לאכול מזון קפוא. יש אנשים שחושבים שפריזר הוא פחות טעים, אז תעשו ניסוי, ותגישו ארוחה שהייתה בפריזר לבן אדם שחושב שהוא לא אוכל מהפריזר, ותגידו לי אם הוא זיהה, אבל תחממו טוב, בתנור, במחוות, ותזכרו שבעצם גיוון תזונתי מבישול יומיומי הוא הרבה יותר מאתגר. אז תעשו רוטציה.
זה בדיוק מתקשר לכל הגיוון והתארגנות במטבח, וכל היחסים שלנו עם האוכל ו...
עוד דבר ממש חשוב זה שככל שאת משקיעה במשהו, אז רמת הציפיות שלך עולה.
נכון.
אז אם עכשיו עמדת שעתיים במטבח, והילד שלך קם היום על הצד הלא מדויק של היקום, והוא לא אכל את זה עכשיו, אז הסיכוי שתכיני את המנה הזאת עוד פעם הוא גם קטן, אבל אם אני מכינה מנה בידיעה שחצי ממנה הולך לפריזר בשביל שיהיו עוד ועוד הזדמנויות, אני במקום אחר.
ממש ככה, אגב, זו גם הסיבה שאני ממליצה, לא חייבים להכין ארוחות גורמה, אוקיי, ילדים יכולים גם לאכול אורז לבן ואפונה, וזה מעולה, ופחות יהיה את הלחץ הזה שיוכלו, כי אני כל כך טרחתי. עדי, תקשיבי, נתת לנו פה בריף של חצי שעה, כל כך הרבה כלים, וגם ידע וגם שינוי מחשבתי, הכל הכל ביחד ארוז, מאוד יפה, כמנה מהממת ממש. אז אני ממש רוצה להודות לך על כל זה, וממש להזמין אתכם לקחת אפילו משהו אחד מהדברים פה, וליישם אותו, לדעתי זה כבר יעשה את השינוי. אז תודה רבה רבה.
תודה, תודה.